זכר מהווי זה עם רב רבותיי שהוא הזה נמסר לזכות רב שמו בן ימל בן תשנה רחליה רב משה יהודה בן פשט דינה רב יהודה יעקב בן דינה חשב רבי איתן בן רב נוח ברכה והצלחה ברוכו מעשה ידיהם ורפואה שלמה לנוח בן חי אליבה אנחנו נבסס את השיעור הזה על הספר היקר והנפלא ידי באר פרשת ויקרא פרשת ספר ויקרא פרשת אחרי מות פרק ט"ז פסוק ל"ד והייתה זאת לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר ציווה השם את משה רש"י מפרש מתורת כהנים על הפסוק ויעש כאשר ציווה השם את משה כשהגיע יום הכיפורים עשה כסדר הזה מה שמשה אמר לו הוא עשה ולהודיע שבחו של אהרון שלא היה לובשן לגדולתו הוא לא היה לובש את בגדי הכהונה לגדולה שלו אלא כמקיים גזירת המלך הוא עשה את זה כדי לקיים את גזירת השם ולא לגדולה עצמית שלו ולכאורה צריכים להבין פה מה קורה. הרי עיקר השינוי בין בגדי כהן גדול לבגדי כהן אדיוט הוא בין 8 בגדים של הכהן הגדול לבין 4 בגדי כהונה של כהן אדיוט. אבל ביום כיפור גם כהן גדול רק לובש 4 בגדי לבן. השינוי בין בגדי כהונה לבגדי כהן גדול לכהן אדיוט הוא רק באבנט לפי מאן דאמר אחד ביום הדף י"ב עמוד ב'. אבל בכללי זה אותו לבוש בגדי לבן ואם כך לכאורה אם היה מקום שילבש אהרון את הבגדים לגדולתו הוא צריך היה ללבוש את 8 הבגדים שהם מיוחדים לכהן גדול מחמת גדולתו ומה פתאום שנאמר כאן דווקא שלא היה לובשן לגדולתו. מה זה לא היה לובשן לגדולתו? למה שילבש אותם לגדולתו? הרי הם בגדי כהן אדיוט. 4 הבגדים. אז איזה גדולה יש לאהרון? אם אתה רוצה לדבר על שבח, תדבר על עצם העבודה שהוא עושה, שהוא לא עשה לגדולתו. אבל למה רש"י, על פי התורת כהנים, תולה את הגדולה שלו בבגדים? דבר תמוה מאוד ונראה לבאר על פי הגמרא ביומא י"ח עמוד א' ובחולין קל"ד עמוד ב' שם יש ברייתא נפסק ברמב״ם בפרק ה' מהלכות כלי המקדש שהדין של גדלי הוא משל אחיו שישנו בכהן גדול מחייב שאם אין לכהן גדול כסף מעצמו כל הכהנים נותנים לו משלהם, כל אחד לפי אושרו, עד שיעשיר יותר מכולם. זאת אומרת, יותר מהעשיר של כל הכהנים. יש כהן אחד, יש לו מיליון, צריך לדאוג שלכהן גדול יהיה מיליון ועוד דולר. שיהיה יותר עשיר מהעשיר שבכולם, כלשון הרמב״ם שם. מבואר שדין זה עיקרו כלפי אחיו הכהנים. שהם החייבים בזה הם חייבים להעשיר אותו ולכן צריכים לקחת מהכסף שלהם ומה ביאור הדין על פי מה שכתב הרמב״ם בפרק ד' הלכה י"ב שהכהן גדול הוא ראש לכל הכהנים וראש פירושו שהוא מובדל מהם הוא למעלה מהם והם תחתיו ולכן מתחייב מזה שיפעלו הכהנים בעצמם לעשותו גדול משל אחיו ראש לכולם מעל כולם הוא צריך להיות ראש וזה האחריות של הכהנים לדאוג שהוא יהיה ראש שהוא יהיה נבדל מהם שיעשירו אותו ושם ברמב״ם בפרקי הלכה ב' הוא כותב שיש לימוד מיוחד פה, יש כמה שמלן מיוחד, שאין אחד מכל אלו מעכב, כל מה שמונה שם על הכהן גדול, זה לא מעכב, אלא למצווה. משום שהיינו מעלים בדעתנו שמאחר והחפצה של הכהן גדול הוא בהיותו ראש לכל הכהנים, הרי זה מעכב שהוא אינו גדול מאחיו, ואם אין לו את השם הזה של גדול מאחיו, הוא לא כהן גדול בשלמות. ועל זה כמה שמלן הרמב״ם שאין זה מעכב, וכיוון שנתרבה, רמב״ם כותב, אם נתרבה בכל מקום נתרבה, אם עושים לו ריבוי בגדים, ממילא נעשה ראש לכל הכהנים, ואין הדבר מעכב בהיותו עשיר מהם או לא, אבל המצווה על כל פנים לעשות אותו ראש לכל הכהנים באופן שיתבטא הדבר גם בפועל על ידי גדלי ומשל אחיו. זאת אומרת שלכתחילה צריך לגדל אותו משל אחיו, להעשיר אותו, לתת לו כסף שהוא יעשיר מכל הכהנים, אבל אם לא עושים את זה, זה לא מעכב בשם כהן גדול שלו, הוא עדיין כהן גדול, רק יש עדיפות להעשיר אותו, לעשות אותו גדול מאחיו, משל אחיו, שהם משלמים על זה. אכן נראה שיש דין נוסף בכהן גדול, והוא הדין שכתב הרמב״ם בפרק הלכה ד' שם, וחייב כהן גדול לנהוג כבוד בעצמו, ולא יקל עצמו עם שער העם, ולא יראו אותו ארום, ולא בבית הכיסא, ולא במרחץ, ולא כשהוא מסתפר, שנאמר, הכהן הגדול מאחיו מלמד שנוהגים בו גדולה יתרה. משמע מהרמב״ם, שהוא דין עצמי כלפי עצמו של היותו גדול. יש דין שהוא צריך לנהוג כבוד בעצמו. לא שער הכהנים נוהגים בו כבוד בלבד, אלא יש דין עצמי שהוא נוהג בעצמו כבוד. לא יראו אותו לא עירום, ולא בבית הכיסא, ולא בבית המרחץ, ולא במקווה, ולא כשהוא מסתפר. הרמב״ם כותב על מלך את אותם דינים כלפי העם, ולא כלפי המלך. הלכות מלכים, פרק ב', הלכה ג'. אסור לראות אותו כשהוא עירום, כשהוא מסתפר. משום שבמלך הוא דין של אימתו עליך שישנו על העם. ועד הרב, כתב הרמב״ם הלכה ו', שם בלכות מלכים, כשם שחלק לו הכבוד גדול הגדול וחייב הכל בכבודו, כך ציווה להיות ליבו בקרבו שפל. אין שם ברמב״ם, משום שמו שביארנו הוא דין בעם ולא דין במלך עצמו. במלך עצמו צריך להיות שפל וענב, ואילו האנשים, העם, צריכים לרומם אותו. אז לכן הרמב״ם לא כותב את הדינים האלו כלפי המלך עצמו, אבל בזה שונה הכהן הגדול, שהרמב״ם תולה את הדבר בו עצמו, שעצם שמו ככהן גדול מחייב אותו לנהוג כבוד בעצמו. אז יש לנו חילוק מהותי בין כהן גדול לבין מלך. מלך כבוד, כבוד העם, כהן גדול גם כבוד עצמי. ומאותו טעם מבואר עכשיו היטב מה שכתב הרמב״ם שם הלכה ה', שכל העם וכולי עומדים לפניו ומשתחווים ארצה ואפילו נביא, אבל כהן גדול אינו בא לפני המלך אלא אם רצה, ואינו עומד לפניו אלא המלך עומד לפני כהן גדול. המלך צריך לכבד את הכהן גדול יותר מהכהן גדול, מאשר הכהן גדול צריך לכבד את המלך. הוא מביא על זה פסוק. נכון, הרמב״ם מביא פסוק, אבל איך זה מתאים לדין המבואה במשנה בהוריות דף י' ג', שמלך קודם לכהן גדול וחשוב ממנו? כתוב, לפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו. אז הכהן עומד בפני הכהן גדול. יפה מאוד, אבל כתוב בהוריות שמלך קודם לכהן גדול וחשוב ממנו. אז איך להסתדר עם הרמב״ם שאומר שהכהן גדול חשוב מהמלך ולא שמלך חשוב מהכהן גדול? אבל לפי מה שאמרנו זה מצוין. משום שכלפי האחרים, אכן המלך חשוב יותר. אבל ביחס בין המלך לכהן גדול, מכיוון שיש הלכה מיוחדת וחיוב על הכהן גדול לנהוג גדולה בעצמו, אין לו להיות תחת אחר להשתחוות לו. וכן אינו בא לפני המלך אלא אם כן רצה, כמו שכתב הרמב״ם, שאם יהיה חייב לבוא גם אם לא רצה, הרי זה נגד דינו לנהוג גדולה בעצמו. אז כלפי העם, העם מכבדים את המלך יותר מאשר הכהן גדול, אבל ביחס אחד לשני המלך צריך לנהוג יותר כבוד בכהן גדול. למה? כי יש בכהן גדול דין כבוד עצמי, לכן אשר לא ילך למלך אלא אם כן רוצה, ואין לו להשתחוות לו, והמלך בא לפניו, המלך עומד לפני כהן גדול, כי יש לכהן גדול דין כבוד עצמי, רק אם רצה למחול הרשות בידו, כמו שכתב שם הרמב״ם. אין שם מלאכה משנה פרק בית מלאכות מלאכים מלאכה ג', ומשום שדין שלו הוא, הדין הוא שלו, הוא בעל הבית הזה, כמו תמיד חכם, שהתורה שלו יכול למחול על כבודו, אבל בלא מכילה, הרי דינו לנהוג גדולה בעצמו, ולכן הוא עדיף על מלך. ובכך מתורצת גם הקושיה שהקשה בשיערי קורבן ירושלמי סנהדרין פרק ב' הלכה א', ובספר יד דוד סנהדרין י"ח עמוד ב', על המבואר בסנהדרין י"ח עמוד ב', שם או בירושלמי, שם פרק ב' הלכה א', שאין מושיבים מלך בסנהדרין, כיוון שמשום לא תענה על ריב אי אפשר לחוק על דבריו. לא תענה על ריב, לא תענה על רב, אז אי אפשר לחלוק על המלך. לכן הם משימים אותו בסנהדרין. ואין ליתן לו לומר דבריו אחרון. גם אי אפשר לחלוק עליו, ואם הוא מדבר אחרון, זה נגד כבודו. אם כך, במשנה כהן גדול שמבואר שם שמושיבים אותו בסנהדרין, הרי גם עליו אז אי אפשר לחלוק, וגם אי אפשר שיאמר דבריו אחרון, שנוהגים בו גדולה יתרה, כמו שכותב הרמב״ם. במשנה כהן גדול ממלך, ולפי מה שאמרתי, מצוין, יש דין זה, יש דין של נוהגים בו גדולה, והדין הזה הוא דין שלו, זה דין עצמי, וזה לא דין שלנו. ולכן, האחרים לא אסורים לומר את דעתם לפני אמירתו של, הכהן גדול. מה שאין כן מלך, שיש דין שלנו, יש חיוב שמוטל עלינו לכבד את המלך יותר מאשר הכהן גדול, ומשום כך מוטל על שאר חברי הסנהדרין איסור, עובץ עליהם איסור לומר דעתם לפני אמירתו של המלך. אז כלפי מי הם חייבים לכבד יותר? המלך הכהן גדול. ודאי המלך. אז אסור לו לשבת בסנהדרין. הוא לא יכול לדבר אחרון ואסור לחלוק עליו. אבל הכהן גדול, אין חיוב עליהם לנהוג בו כבוד. זה כבוד עצמי. אבל הם יכולים לחלוק. לכן הוא יכול לשבת בסנהדרין. הם יכולים לדבר לפניו. יכול לשבת בסנהדרין. יש דין שהזכרנו של גדלי ומשל אחיו, זה דין של הכהנים, אבל זה לא דין כללי כלפי כל עם ישראל. ולכן אם הוא יושב בסנהדרין, שאין כאן עניין של 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 אחיו, גם אם יש כהנים מחמת גדלותם העצמית, אבל פה הם לא באים בתור כהנים, אז אין זה עניין לגדלי ומשל אחיו, ולכן מושבים אותו את הכהן גדול בסנהדרין, אף על פי שאין מושבים מלך בסנהדרין מתוק מדבש. ולפי זה נראה שמבואר בשבת קי"ד דמני מכובדתא, שהבגדים מכבדים, ובפרשת תצווה כתוב על בגדי כהונה שהם לכבוד ולתפארת. ונמצא לפי זה שבגדי כהן גדול הם כלפי מידת המכבדותא, הכבוד העצמי שנצרך לכהן גדול כפי מה שקבע חוכמתו יתברך. ואם כן, שמונה בגדים של כהן גדול בניגוד לארבע בגדים של כהן אדיוט, יקראנו להבדיל ולקבוע בבגדיו את המכבדותה שלו ביחס אל שאר הכהנים, בהיות הוא ראש עליהם, וכל זה בשמונה בגדים של כל השנה. אבל בארבע בגדי לבן של יום הכיפורים עיקרם, שזה בדיוק מה שכהן אדיוט לובש, אז עיקרם לבטא את הכבוד כלפי עצמו של הכהן גדול, שזה דין בו, שראי אין בהם יותר כבוד כלפי בגדי שאר הכהנים, שנאמר שזהו מכובדתא שלו כלפי אחיו. לא, הוא לובש אותם בגדים. אז זה לא מחמת היחס שלו לאחיו הכהנים, אלא דין עצמו, דין עצמי. וגזרה חוכמתו התברך, שדלת בגדי לבן ביום הכיפורים, הם המכבדות של הכהן גדול עצמו בעבודתו ביום הכיפורים. ולכן אלו הם בגדיו. ונמצא שבגדי כהן גדול ביום הכיפורים, אכן חלק מחיובו של הכהן גדול לנהוג כבוד בעצמו הוא, וכיוון שמחיובו של הכהן גדול הוא. מכיוון שזה חיוב של הכהן גדול לנהוג כבוד בעצמו, ודאי על דעת כן לבש אותם ארון הכהן. אז כאן רש"י מדייק בלשונו, יש כאן שפחו של ארון שלא היה לובש אותן לגד לגדולתו, אלא כמקיים גזירת המלך. דהיינו, שלא לבש אותם כיוון שהוא החזיק מעצמו בגדלות עצמית, וממילא הוא צריך לבוש את הגדים לפי גדולתו. לא! הדעת של אהרון הייתה לקיים גזירת המלך. כמו שאמרנו, שמצווה וחיוב מלך ללובשן לגדולתו. אבל הוא לא לבש אותם מחמת גדולה עצמית שלו, חשב על הגדולה, לא. הוא אמר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אני עושה כמו שהשם מצווה. השם ציווה ללבוש אותם לגדולה, אבל אני לא חושב על הגדולה העצמית שלי. וזה באמת שבח גדול מיוחד לאהרון. משום זה נכון שאפשר למצוא ציור מקרה שהכהן לא ילבש אותם לגדולתו אלא לקיום חיובו, אבל כשהדין כאן הוא בלבישה לגדולתו, ובכל זאת יש בכוחו להפקיע מזה כל מחשבה עצמית על גדולתו וללבוש רק משום שציווי השם הוא על אופן זה של לבישה, זה אכן שבח גדול מיוחד אצל אהרון הכהן. אז יכול להיות שהכהן לא יחשוב על הגדולה שלו, הוא לא יחשוב על החשיבות שלו, אבל פה כל הדין הוא שילבש אותם לחשיבות שלו. ואהרון לא חשב על החשיבות שלו, לכן אין לזה קשר עם שמונת בידיו של כל השנה, ששם אין לבישתם להדגיש את גדולתו אלא רק לקביעת מעמדו כלפי שאר אחיו הכהנים באותו ראש להם, שזה לא קשור ללבישה לגדולתו, שרק כאן בלבישה לגדולתו יש את השבח שעל אף הלבישה לגדולתו, במחשבה של אהרון הלבישה הייתה מחמת גזירת המלך. ומבואר למה נאמר עניין זה כאן, כי פה יש דין מיוחד שהוא לובש להבליט את חשיבותו העצמית, והוא לא חשב על חשיבותו העצמית. ודאי זה היה דין, אבל הוא חשב, אני מקיים גזירת המלך שצריך להבליט חשיבות עצמית, אבל לא על עצמי אני חושב, אני חושב על המלך. ועל פי היהלומים שצברנו, אפשר לבאר גם מה שכתוב שם בתורת כהנים, שמקור דברי רש"י, שלאחר שהמדרש דורש ומה שכתוב ויעש כאשר ציווה השם את משה, כמו שאמרנו שהוא עשה רק לקיים מצוות המלך, המדרש ממשיך, דמיניין שאין אהרון לבש בגדים לגדולתו אלא לקיים מצוות המלך. אז זה דרשה אחת. אז המדרש דורש עוד פעם מאותו פסוק שאף אהרון שומע מפי משה כשומע מפי הקודש, ועל זה מסיים התורת כהנים, וכן כתוב משבחו בקבלה, בריתי הייתה איתו וכולי, תורת אמת הייתה בפי ובעבלה לא נוצא בשפתיו, בשלום משם הלך איתי ורבים השיב מאבון. אז זה מאוד מעניין. קודם כל יש שתי דרשות מאותו פסוק, דרשה אחת שהוא עשה רק לקיים מצוות המלך, ודרשה שנייה שהוא שומע מפי משה כשומע מפי הקודש, ויעז כאשר ציווה השם את משה כאילו ששמע ישירות מהשם. ויש גם פסוק משבחו בקבלה על איזה ברית, שמהפסוק הזה לומדים את הברית הזאת, שזה כנראה מתייחס לשני השבחים שנאמרו על אהרון, שהוא לא לובש לגדולתו אלא מקיים מצוות המלך, ושהוא שומע מפי הקודש. אז מה הקשר בין הפסוק לבין שני השבחים, וגם איך לומדים מאותו פסוק שתי דרשות שונות? ולפי מה שאמרנו, ייתכן שהדרשה שאין אהרון לובש בגדים לגדולתו, עיקרה אינו מחמת ענוותנותו של אהרון, שהוא היה ענו, ודאי שהוא היה ענו. אבל זה שהוא לובש את הבגדים אינו לובש את הבגדים לגדולתו, זה לא מחמת הענווה שלו, אלא משום שאחרי שמצוות השם הייתה שילבשם לגדולתו, היה אהרון עכשיו משועבד כל כך ולגמרי לדבר השם, עד שלא היה אצלו כלל מקום למחשבה על עצמו, ולכן בוודאי שהוא לבש אותם למצוות לבישה שהשם אמר מקיים מצוות המלך. ועל זה באה הדרשה השנייה בתחולת כהנים לבאר, שמציאות זו שהייתה אצל אהרון באה לו מחמת שאף אהרון שומע מפי משה כשומע מפי הקודש. ויעז כאשר ציווה השם את משה, שעשה אהרון כציווי של השם אל משה, שהיה שומע מפי הקודש, וכך היה גם אצל אהרון, כאילו הוא שומע מפי הקודש. וממילא, הייתה עשייתו רק על מה ששמע מפי הקודש. לא ייתכן שאדם שומע מפי הקודש וחושב על עצמו. אז התורת כהנים מסבירה לנו פה שהוא לבש לקיים את צוות המלך, דרשה אחת. הוא אומר, טוב, בסוג דרשה שנייה, אתה יודע למה? כי הוא שומע מפי הקודש. אז הוא נאלץ, הוא כאילו שומע ישירות מהקדוש ברוך הוא, הוא נאלץ רק לעשות את זה, לקיים את צוות המלך. ועל זה מביאים את הפסוק של במלאכי, הפסוק משבחו בקבלה, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, שהפירוש הוא, שבריתי, שהיא התורה, שנקראת ברית, הייתה איתו באופן של החיים והשלום, דהיינו, בשלמות גמורה, שבה אין מקום לשום מחשבה או פנייה אחרת. ועל זה הייתה הברית איתו לחיים. שהרי יש סכנה גדולה לקיים מצווה זו שצריכה מחשבה לשם גדלות, ובכל זאת לא לחשוב על גדולתו של עצמו. ואדם קרוב מאוד להיכשל בזה, או לאבד חס וחלילה את החיים, או על כל פנים את שלמות החיים. אבל אצל אהרון הייתה בריתי איתו באופן של מקבל מן הקודש, ולכן זו הייתה ברית של חיים ושלום. וזה הפסוק שם. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואחר כך נאמר בשלום ובמישור הלך עמדי, דהיינו שקיים את המצווה בשלמות ובלא שום תוספת. בשלום ובמישור הלך עמדי, והידי זה היה במישור ובלא פגם ועבלה שהייתה אילו היה לובשם לגדולתו שלא מגזירת המלך. והיטב מבואר עניין הפסוק במה שהפסוק אחר כך במלאכי משבח אותו בקבלה בדברי הנביא, וכל הפסוק עכשיו מסתדר הפלא ופלא עם רשי והתורת כהנים. ורצון שנזכה תמיד להעמיק בתורה הקדושה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום לכם, אהובה, ידידיי, מוריי ורבותיי.